היי לכולם, אני רוני אוחנה ואתם מאזינים ומאזינות לפרק נוסף של אדם ואדמה. הפרק שאתם עומדות ועומדים להאזין לו כעת הוא בעצם היה לייב באינסטגרם שעשינו יחד דוקטור ליאת יקיר ואני, ובעצם פשוט תוך כדי גם הקלטתי אותו כדי שהוא יוכל גם לעלות לפלטפורמה הזאת ו... לתת מענה גם למי שלא נמצא דרך האינסטגרם. אז יש כמה רגעים שבהם אתם תשימו לב בעצם שזה הוקלט תוך כדי שיש איתנו קהל, אבל זה ממש לא אמור להפריע מלהאזין לתוכן עצמו. בכמה דקות הראשונות של הפרק יש קצת עניינים עם הסאונד, אבל זה עובר ממש אחרי כמה רגעים. אז בפרק הקרוב אני בעצם מארחת את דוקטור ליאת יקיר, זו הפעם השנייה שאנחנו מקליטות ביחד פרק, הקלטנו כבר פרק על מה משפיע על ההחלטות שלנו בכל הקשור לזוגיות ואהבה. ליאת היא ביולוגית, מרצה וחוקרת רגשות, היא בעלת דוקטורט, פוסט דוקטורט ומאסטר בגנטיקה ובחקר הורמונים מטעם מכון ויצמן. כיום היא מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות והשורשים האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית. דיברנו על סטרס ועל איך הוא משפיע עלינו, על מה באמת קורה במערכות שלנו ואיך ניתן לאזן אותו, במיוחד בתקופה הזאת. בין היתר שוחחנו על טיפים לשינה לכל מי שמתקשים או מתקשות לישון טוב יותר בתקופה הזאת, ועל האחריות שלנו להתחבר לעוגנים של אושר ושמחה. היה פרק מרתק ומלמד עם הרבה כלים פרקטיים לקחת ולהתחיל ליישם. אז אני ממש מקווה שתיהנו ממנו ושהוא יוכל לתמוך בכם, ואפילו אם זה יהיה גם ממש לקצת, שזה יעשה לכם נעים בלב. אז תיהנו מלא ותספרו לי איך היה.
היי, רוני.
שלום, ליאת.
שלום, מה שלומך?
בסדר, אני שמחה שהצלחנו לתפעל את זה טכנית. לפעמים אני נופלת בשלב הזה. אני שמחה לראות אותך כאן בתוך כל מה שקורה בימים האחרונים. זה נקודה קטנה של שפיות, המפגש איתך.
כן, גם לי.
אני אתחיל בזמן שאני רואה שמצטרפים אלינו, לספר שבעצם הפעם האחרונה שנפגשנו הייתה כשקלטנו יחד פרק על מה משפיע על ההחלטות שלנו בכל הקשור לזוגיות ואהבה. וככה בסוף של הפרק התחלנו לגעת בנושא של סטרס ואיך הוא משפיע עלינו. ואמרנו ככה בראש שביום מן הימים נעשה אולי איזשהו פרק שנוגע בנושא הזה. ואיכשהו יצא שבימים האלה זה רלוונטי מתמיד. אני חושבת שכל אחד וכל אחת מאיתנו נמצא באיזושהי רמה מסוימת של סטרס. חלקנו חווים את זה יותר, חלקנו פחות. חלק מאיתנו זה תופס אותנו ברגעים מסוימים. ואני חושבת אבל שכולנו ברמה כזו או אחרת שואלים את עצמנו איך עובדים עם זה. אז נראה לי שמכאן נתחיל.
כן, אז באמת אין אדם שכרגע לא חש את תגובת הסטרס בגוף שלנו. בעצם חשוב להבין שהגוף שלנו באופן לא מודע כל הזמן מפרק את הסביבה לקבל מסרים של איום או ביטחון. זה קורה בתוך כמה שניות וזה קורה בצורה לא מודעת. 95% ממה שקורה לנו הוא בכלל לא במודע. לא מגיע להכרה שלנו. הצלילים שאנחנו שומעים, המראות שאנחנו רואים, שפת הגוף של אנשים שסביבנו, אנחנו בעצם קולטים בתוך שניות אחדות מסרים מהסביבה, וזה משפיע על המצב הרגשי שלנו. אנחנו, ברגע שהגוף קולט מצב של סכנה, אז יש סדרה של אירועים שמכוותת צורה אבולוציונית מאוד עתיקה להתקיים בזמן לחץ, בזמן שבעצם המוחות שלנו, המערכת הצבים שלנו בעצם ברגע שהיא מזהה איום, זה קורה בתוך מילי שניות, ובלוטת הסטרס במוח שלנו היא נקראת אמיגדלה, נמצאת בין הרקות מאחורי העיניים, זה הקו הראשון שמקבל מידע מבחוץ, היא עושה הערכת סיכונים בעצם. בוא נאמר, אני אקח דוגמה שאני שומעת הזקה, בעצם הצליל של הזקה מכוות כבר כל כך חזק במערכת העצבים שלנו, כי אין מישהו שלא נולד במדינה הזאת ולא שמע את זה, בעיקר שהיינו גם ילדים, אז זה מכוות מאוד חזק. הצליל. אין שום קשר למידת הסכנה האמיתית, המציאותית, זאת אומרת, אני לא עוברת על ההסתברויות בראש וההסתברות לרדת לכביש יותר גבוהה לסכנה מאשר ההזקה, אבל זה מפעיל אצלנו בגוף סדרה של תהליכים לא מודעים שאי אפשר בעצם לשלוט עליהם, רק הצליל הזה, והמגדלה מיד עוברת למצב של פאניקה, מצב שהיא מאוד מעוררת, ושולחת שליחים אל יותרת הכליה, ואומרת ליותרת הכליה מיד להזרים למחזור הדם את הורמוני הסטרס, זה קורטיזול ואדרנלין, ובעצם כל הגוף שלנו מתכונן, הלב דופק יותר חזק, קצב הנשימה, הנשימה הופכת להיות מהירה יותר ושטחית יותר, לאורך זמן נרגיש שאנחנו לא נושמים, ויש לנו כדור בגרון, איזו מועקה שמקשה על הנשימה, וכשהתגובה הזאת פועלת לאורך זמן, זה מייצר את כל התופעות הפיזיולוגיות של חרדה, זאת אומרת, חלק מזה זה קוצר נשימה. אז הלב דופק יותר חזק, סוכר משתחרר מהכבד, לחץ הדם עולה, האישונים מתרחבים, הגוף נעשה דרוך יותר, מערכת העצבים ההיקפית נדלקת, והגוף דרוך ומוכן וערני לפעולה, והפרויקטים לטווח ארוך, שזה עיכול, התפקוד של המערכת החיסונית, כל זה בעצם נפגע, ייצור עצם למשל, אנרגיה לא הולכת לפרויקטים ארוכי טווח כרגע, כי מבחינת המערכת ההישרדותית, מי יודע אם נחיה עד הערב. זאת אומרת, אין פה חשיבה רציונלית, אוקיי? זה
הדבר. זאת אומרת שכאילו אם אנחנו מורידות את זה בפשטות של זה, כשאני נמצאת באיזשהו מצב של נמר עודף אחריי או איזושהי סכנה, הגוף שלי כרגע לא מפנה את האנרגיה שלו לדברים כמו מותרות, כביכול, דברים כמו עיכול או כל שאר הדברים שאת מציינת.
בדיוק, בדיוק. עיכול, המערכת החיסונית בעצם מדוקת, אין ייצור של תאים של המערכת החיסונית, הייצור של העצם, יובש ריריות, יובש בפה, יובש בקיבה, יובש בעברי המין, שיכול אחר כך לגרום לכל מיני תופעות, בעצם תחלואות שקשורות בסטרס. תכף נגיד, אני אגיד מילה על סטרס כרוני, כי כל פעם שאנחנו מסתכלים באיזשהו ידיעה, חדשות, משהו בטלוויזיה, ברשתות, הגוף חווה את זה כאילו זה קורה לי. זאת אומרת, שאני רואה את האבל ואת העצב, וגם את הטילים שמשוגרים בכל הארץ, כל מה שאנחנו רואים בעצם, שבעצם במציאות שלי כרגע שקט, אבל מה שאני רואה מאוד מאוד בעצם משפיע על מערכת העצבים שלנו, מערכת העצבים שלנו מגיבה מהר, היא מתוכנתת להגיב מהר, מהירות על חשבון דיוק. זה לא משנה הסכנה האובייקטיבית, מידת הסכנה האובייקטיבית הרציונלית, אלא הגוף מכין את עצמו למערכה, אז בעצם אנחנו כרגע נכנסים ממש לתקופה של סטרס כרוני, מצב מתמשך. עכשיו, גורם הסטרס הגדול ביותר עבורנו בני אדם, זה חוסר ודאות. זה לא קיים אצל בעלי חיים אחרים, כי אצלנו יש את אותם תגובות של בעלי חיים אחרים, זו תגובה מאוד שמורה באבולוציה, תגובה של סטרס, אבל לנו יש גם את החלק הזה, העונה המצחית קדמית, פריפרונטל קורטקס, שהאזור הזה מייצר כל הזמן חשיבת עתיד, הוא כל הזמן יוצר סימולציה על העתיד. ולכן אנחנו בניגוד לזברות או כלבים, לא פוחדים רק ממה שקורה כרגע, מהאיום שכרגע מופנה כלפינו, אלא מה יהיה. מה יהיה מחר, מה יהיה עוד שבוע, מה יהיה עוד חודש. התסריטים שרצים לנו בראש מגבירים מאוד את תגובת הסטרס, כי אנחנו לא פוחדים רק ממה שקורה עכשיו, אלא ממה שיקרה, ולכן עבורנו חוסר ודאות, לא לדעת מה קורה או מה יהיה, זה גורם סטרס ראשון במעלה. אנחנו יצור חזק, אנחנו יצור סטגלן, אנחנו מסוגלים להתמודד עם הרבה, אנחנו צריכים להבין, רק לדעת כמה זמן זה ייקח, כמה זה יכאב, מה הולך לקרות, ואז אנחנו הרבה יותר מסוגלים להתמודד. זאת אומרת, חוסר שליטה, חוסר ודאות וחוסר עונים, זה גורמי הסטרס הכי גדולים עבורנו, ולכן אנחנו כרגע במצב פגיע מאוד להתמכרות לצורך בוודאות ושליטה. ומה שנותן לנו כרגע את הצורך הזה, מה שמספק אותו, זה בעצם להיות מחוברים עם אינפוזיה לחדשות, ובעצם לנסות לייצר איזושהי מודעות.
מעניין מה שאת אומרת, כי בעצם אם הפחד שלנו נורא, נורא גדול בחוסר ודאות, כאילו זה משהו שממש מקיים את הפחד, אני תוהה לעצמי אם יש פתרון אחר שנותן ודאות שהוא לא יחזות בחדשות או בכתבות, שבעצם באיזשהו אופן ממשיכים את הלופ, ממשיכים לקיים את ה...
כן, בדיוק. במצב הזה, באמת הפחד הוא מהלא נודע. הרבה יותר מאשר האיום עצמו, הפחד הוא מהלא נודע, וכרגע, זאת אומרת, אנחנו במצב שבאמת כנראה שלא נקבל ודאות, כנראה ש... אז באמת צריך להיות מאוד מודעים לצורך הזה בוודאות ושליטה, באיזשהו קבלה של המצב הזה, של המציאות הזאת שכרגע נחיה בה, שאין לנו ודאות ואין לנו שליטה, ולכן זה קל להגיד, זה קשה לעשות, לשחרר בהדרגה את הצורך הזה, כי זה יכול להוביל אותנו ממש להתמכרות. זאת אומרת, אני ממננת לעצמי כרגע, אני לא מתנתקת מהמציאות, אני לא מתנתקת מהעולם, אבל אני מגדירה שבמקום לבדוק את הטלגרם או את החדשות או את הוויינט כל חצי שעה או כל 10 דקות, אני מחליטה על זמנים קבועים שבהם אני מתעדכנת מה קורה, מקבלת באופן מובהק את המצב הזה של חוסר ודאות, כדי בעצם להגן על מערכת העצבים שלנו, כי בל נשכח, כולם יודעים שבני אדם מונעים על ידי פחד, כולם יודעים קודם כל שאנחנו מונעים על ידי רגשות, זה אחד, ושהרגש שהכי מניע אותנו אבולוציונית זה פחד, ופחד בעצם גם מהלא נודע, ולכן אני אומרת, צריך להבין שיש גם אינטרסים, זאת אומרת, גם לחדשות כרגע, גם בעצם יש פה גם עניין של אינטרס שהפחד מוכר. אז אנחנו צריכים להבין שגם קצת יש משחק על החולשה הזאת של המוח האנושי, ויש גם מי שמנצל את זה. אז אנחנו באמת צריכים מאוד מאוד למנן, זאת אומרת, כל כמה זמן יש איזושהי הודעה חשובה, איזשהו משהו חדש, איזשהו ידיעה מאוד מסעירה, וככה אנחנו הופכים להיות ממש מכורים לחדשות, ובעצם להבין שכנראה מתנהל משהו, והוא יתנהל לאורך זמן, אנחנו צריכים למנן את הצורה שבה אנחנו צורכים כרגע את הידיעות.
אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא יוכל, את יודעת, להתכחש לתחושות שאנחנו מרגישים כרגע, או באמת לאסון הזה שקורה. ואני חושבת שבאמת, כמו שאת אומרת, אם אפשר לתת קצת יותר בחירה או שליטה במינונים, בתדירות, נראה לי שזה באמת יהיה לגמרי עוד איזה משהו שיוכל לתמוך בנו. מתוך ההבנה שזה איזשהו מעגל כזה, שזה בעצם נותן לי איזושהי שליטה או ודאות, שהיא לא תמיד, כאילו כביכול נותן לי איזושהי ודאות, מצד שני זה בעצם ממשיך לייצר לי את המעגל הזה של הפחד. אז אולי באמת ננסה להבין איך, אם אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שבאמת רובנו חווים איזשהו סטרס מסוים כרגע, איך אנחנו יכולים ויכולות להתחיל לאזן אותו, אני אגיד?
קודם כל, אנחנו ממש נדרשים כרגע להפעלה של עצב הווגוס. זו מערכת ההרגעה שלנו. במקביל למערכת הסטרס שמופעלת בתוך מילי שניות במסרים של איום, יש לנו גם את מערכת ההרגעה של הגוף, גם פועלת מאוד מהר ובעצם מופעלת דרך עצב הווגוס, שעובר לאורך הגב התחתון שלנו ומעצבב גם הוא את כל האיברים. ושאנחנו בעצם מקבלים מסרים של ביטחון מהסביבה, העצב הזה מופעל. אז אני אנסה לתת כמה טיפים על איך להפעיל את עצב הווגוס, אז באמת, קודם כל, אנחנו יכולים להרגיע את עצמנו בצורה טבעית, מדיטציות ונשימות, כמו שהמחשבות שלי משפיעות על הנשימה, גם הנשימה משפיעה על המחשבות, וכשאנחנו נושמים בצורה רגועה, נשימות עמוקות, נשיפות ארוכות, מרגיעים חזרה את מערכת העצבים, במקום נשימה מהירה ושטחית, נשימה עמוקה ואיטית. זה משדר למוח, הכל בסדר, אפשר להירגע, זה בעצם מפעיל את עצב הווגוס, ואנחנו יכולים להרגיע את עצמנו בעזרת הנשימות. לצאת החוצה, אנחנו לא יצורים של פלורסנטים וקירות וטלפונים, אנחנו יצורים של הטבע. שמש, ים, ירוק, עצים, שמיים, אנחנו צריכים לראות את הטבע, מיד עצב הווגוס מופעל ואנחנו נרגעים. אבל הדבר שהכי מרגיע אותנו בני אדם, זה בני אדם אחרים. אצל היונקים התפתח מסלול נוסף של עצב הווגוס, שבעצם מחובר לעצב הפנים, ומופעל על ידי מגע, חיוך, מילה טובה, קשר עין, אמפתיה. אז בעצם אנחנו כרגע צריכים לטפל אחד בשני ולעזור אחד לשני, בעצם להרגיש בטוחים ורגועים. בשביל יונקים, ביטחון זה לא הסרה של האיום, זה כנראה לא יקרה אף פעם, הסרה מוחלטת של איומים. בשביל יונקים, ביטחון זה לא להיות לבד, זה הכל. פשוט לא להיות בתוך הדבר הזה לבד, כי התגובות ההישרדותיות של הסטרס מכניסות אותנו יותר לתוך עצמנו. אנחנו נהיים תוקפניים יותר, fight, flight, flight, בעצם אנחנו נכנסים יותר למצב סגור בתוך עצמנו, מנותק, אנחנו נהיים תוקפניים יותר ואנוכיים יותר בזמן סטרס. בעוד שמה שהגוף הכי צריך, בעצם זה מערכות יחסים, זה אמפתיה. אז יש לנו כאן קצת בעיה, כי סטרס מדכא את האמפתיה, אבל אנחנו זקוקים לה יותר מתמיד. ולכן זה הזמן מאוד לשמור על מערכות היחסים שלנו, כי כל מה שאנחנו צריכים זה חיבוק, מגע, יד מלטפת, מישהו שישאל אותי מה שלומך, מה עובר עלייך, איך את מרגישה. בעצם מקום שבו אני אוכל לפרוק את הרגשות, להביע את הרגשות, ובעצם כשאנחנו מביעים רגשות, המוח חוזר חזרה לגוף, כי בזמן סטרס התודעה מתנתקת מהגוף, מה שנקרא דיסוציאציה, ניתוק. בעצם כדי לא לחוות את הכאב, כי רגשות שליליים הם כאב עבור מערכת העצבים שלנו, כדי לא לחוות את הכאב אנחנו בעצם מתנתקים מעצמנו. וכשמישהו שואל אותי מה שלומך ליאת, איך את מרגישה רוני, מה עובר עלייך בימים האלה, זה מחזיר אותנו רגע לרגשות, לתחושות, למה שעובר עלינו, מחזיר את התודעה לתוך העצמי, לתוך הגוף. ואז אנחנו יכולים להתחבר לגוף שלנו, לפקוט, אחד הדברים הכי חשובים עכשיו זה לפקוט, אי אפשר להכיל את כל הדבר הזה, שוב, סטרס מדבק, כשאנחנו רואים אנשים מהקבוצה שלנו, מהמשפחה שלנו, מהאומה שלנו, סובלים כרגע, אנחנו מרגישים את הסבל של האחר. כשאני מסתכלת על אדם שכרגע במצוקה, בוכה על הילדים שלו, על המשפחה שלו, 20% ממה שקורה לו עכשיו במוח, שזה טראומה, נדלק אצלי במוח, בגוף, רק מעצם זה שאני רואה את זה. זאת אומרת,
רק מעצם ההזדהות?
בדיוק, זה נוירוני מראה. אחת התגליות החשובות בחקר המוח זה נוירוני מראה. אז אנחנו כל הזמן מסתובבים עם הרבה מאוד סטרס, בגלל שאנחנו יצור חברתי כל כך, ואנחנו מרגישים את הכאב של האחר, ונשבר לנו הלב, כואב לנו הלב, זה אמיתי לגמרי. בזמן סטרס, ללב יש מערכת עצבים, המוח הקטן של הלב, 40,000 נוירונים, שבזמן סטרס שולחים למוח מסרים של כאב. אז שאני אומרת שאני נשבר לי הלב, וכבר שבוע כואב לי הלב, זה אמיתי לגמרי. והדרך להרגיע את מערכת העצבים היא דרך מערכות היחסים שלנו, היא דרך האנשים שקרובים אלינו.
זאת אומרת, להתאמך בסביבה שמקיפה אותנו.
להתאמך ולייצר קהילה, כי כרגע התחושה היא fight, flight, freeze, כל אחד דווקא, יש לנו תחושה שלא בא לי לראות אף אחד, לא בא לי לדבר עם אף אחד, לא בא לי להכיל אף אחד כרגע. אז זה בסדר, אנחנו נהיה בפריז כמה ימים, אפילו יכול להיות כבר שבוע בפריז, שהראש לא פה, לא נושמים, לא אוכלים, לא מתפקדים, ערפול שזה נקרא brain fog, המוח הרפל, אבל כמה שיותר מהר חשוב לצאת מזה, לצאת מהמצב של הפריז, להבין שנחיה אם לא נודע כרגע, נבין שיש כל מיני תסריטים שיכולים להיות, לא ניכנס לכל תסריט, יש כאלה שעוזר להם לבנות תוכניות לכל התסריטים, יש כאלה שיותר הכוח של הדחקה והכחשה פועל, בוא לא נחשוב על זה, בוא לא נדבר על זה, בוא לא נדמיין את ה... לא נעשה עין הרע, מה שנקרא, שנביא את הרגעה.
יותר ללכת לפעולות של הרגעה.
כן, יותר ללכת לפעולות של הרגעה, ושוב, לא להיות בזה לבד, לייצר כרגע קהילה תומכת, זאת אומרת, החברים הקרובים הם חשובים יותר מתמיד, בין אם זה משפחות, בעצם לשמור כרגע על הקשרים החברתיים שלנו, להשתמש הרבה בכוח המרפא של המגע, עיסוי, כולם צריכים עכשיו מעשה צמוד, כי לא יהיו מטפלים לכולם, זה מדינת ישראל לא, כנראה לא ערוכה בהרבה מאוד סדרי גודל אירועים כאלה, ולכן אנחנו כל אחד צריך ללמוד כרגע להיות מטפל, ומטופל, באמת להכיל את הידע הזה אחד על השני, כי בני אדם מרגיעים בני אדם, לא הכדורים ולא התרופות, גם הכדורים והתרופות זה לזמן מסוים, זה קביים, בסופו של דבר שמים, לוקחים כימיקל אחד, זה משבש כימיקל אחר, ולוקחים עוד תרופה כדי לשבש, כדי לתקן את השיבוש הזה. אנחנו זקוקים בעצם עכשיו מאוד 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 אחד לשני. צריך להבין, אנשים שונים מגיבים אחרת. התגובה תלויה בגנטיקה שלנו, בפיזיולוגיה שלנו, בחוויות שחווינו, בצורות ההתמודדות בעצם שיצרנו.
אבל אנחנו יכולים גם לייצר תגובות מובנות? כאילו, אנחנו יכולים גם לייצר תגובה שהיא לא נשענת בהכרח על הגנטיקה או על הסטטיסטיקה?
אז יש את התגובות האבולוציוניות, ארבעת האפים, fight, flight, freeze ופון, שפחות מכירים אותו, זה יוצר נפוץ אצל נשים, צורך לדאוג לכולם, לקחת אחריות על רגשות של אחרים, לקחת הרבה אשמה. זה בעצם מנגנון של ריצוי פיצוי, לנסות לרצות את הסביבה, גם מתגברת התלותיות. בעצם אני מרגישה שאני לא יכולה לבד, אבל זה בעצם גורם לנו לרצות ולפייס ולפצות את הסביבה, ולא כל כך להיות מחוברות למה אני צריכה, מה אני מרגישה, מה אני זקוקה, אלא אני כל הזמן מכילה על עצמי את הרגשות של אחרים, של הילדים, של המשפחה, ואנחנו לא בעצם מחוברות לעצמנו, אז זה פחות מדובר ופחות מוכר, הפון, מולטיטאסקינג מטורף גם, כדי שכולם יהיו מרוצים, אז צריך לעשות הרבה עבודה כדי שכולם ירגישו טוב. אני פשוט לוקחת אחריות על מה שכולם מרגישים מסביב, כל היקרים לי. אז התגובות האלה הן תבועות מכוותות אבולוציוניות. שוב, אמרנו, ליצורים חיים בטבע אין זמן לחשוב. אין זמן עכשיו להתחיל, רגע, אני אגיב ככה, אני אגיב ככה, איך נכון להגיב כרגע? אין, better safe than sorry, זה המוטו האבולוציוני, וצריך להגיב מהר, ולכן התוכנות האלה מכוותות אל תוך מערכת העצבים שלנו. אם אני יכולה לאיום, אז אני אלחם בו. אם אני לא יכולה לאיום, עדיף לברוח כרגע, לחפש מקום אחר, להיות במקום בטוח יותר, לחפש מקום בטוח. אם ממש האיום מאוד מאוד גבוה, שאני לא יכולה להילחם בזה, ואני לא יכולה להתמודד עם זה, ואין לי לאן לברוח, אז פריז. זה תגובה שהיא בעצם קורית במצב של איום מאוד גבוה. היא תתבטא בדיכאון, תחושת תקיעות וכבדות, רצון לטשטש את התודעה, אלכוהול, סמים, לברוח. בעצם התודעה רוצה לברוח, כדי לא להרגיש כאב. ומה שאמרנו פון, אז התגובות האלה מכוותות אבולוציוניות. האם אצלי יהיה יותר פייט ואצלך יהיה יותר פלייט, או אצל מישהו אחר יהיה יותר משהו אחר, זה כבר תלוי במייקאפ הגנטי, הפיזיולוגי, הביולוגי, האפיגנטי שלנו, וצורות ההתמודדות שבעצם יצרנו מגיל מאוד צעיר. מגיל מאוד צעיר, כשהיינו תחת איום, הגבנו בתגובה מסוימת. יכול להיות שבבית שלי לא יכולתי לעשות פייט. אם הייתי עושה פייט כילדה, הייתי מקבלת על הראש, אז למדתי אולי לברוח.
זאת אומרת, כל אחד מאיתנו למד להגיב אחרת לסיטואציות מסוימות של סטרס.
בדיוק, שחווינו אותם, כשהיינו תחת מצב של איום, שוב, זה איום פרסיב, זאת אומרת, מה שאני, זה לא איום, זאת אומרת, אין קשר למציאות, אלא רק מה שקורה לי בראש, זאת אומרת, עד כמה...
כן, כאילו התגובה שאני פיתחתי היא לא בהכרח חייבת להיות... באלימה עם מה שקורה, נכון?
בדיוק.
אוקיי, הבנתי אותך.
יכול להיות שאבא הלך למילואים, ואצלי בראש אני חשבתי שהוא הולך למות, זהו. אז התגובה הייתה מאוד לא פרופורציונלית, אבל זאת התגובה שהגוף שלי למד להתמודד. עכשיו, יכול להיות שהתגובה גם תהיה שונה, בהתאם לרמת היחסים שלנו עם אותו אדם. יכול להיות שאם הבן זוג אני יותר בפייט, בעבודה אני יותר מרצה, כי שם אני לא יכולה להיות בפייט, זאת אומרת, אנחנו גם יכולים להיות שונים, אבל לכל אחד מאיתנו יש איזושהי תגובה, שהיא בזמן איום הראשונה שיותר מופעלת. מה שחשוב הוא להבין את זה, שזה חלק מהמייקאפ הביולוגי שלנו, לא להיות קשים מדי עם עצמנו, זה בסדר אם אני רוצה עכשיו להיכנס למיטה, לשים את השמיכה על הראש ולא לצאת, זה בסדר אם כרגע מה שאני... מה שמרגיע אותי זה באמת לתסרט את כל התסריטים האפשריים ולהיות מחוברת לחדשות. כדי בעצם להבין מה קורה.
זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש איזושהי דרך להרגיע את המערכת הזאת, וזה בסדר שאחד הולך לצורה כזאת, ואחד הולך לצורה כזאת.
כן.
השאלה היא באמת מה הדברים שאנחנו בכל זאת יכולים להתאמך בהם כרגע, שיעזרו לנו להרגיע כמה שאפשר את המערכת הזאת.
אז זהו, אז כמו שאמרתי, זה מקום, מקום לאפשר לעצמנו לפרוק את הרגשות, כי הם מצטברים בתוך הגוף, והדבר שיכול לסייע לנו כרגע הוא בעצם לדבר על זה, לפרוק את זה, להירגע בתוך זה, זאת אומרת איזשהו מרחב שמאפשר מגע, שמאפשר קרבה, שמאפשר חום אנושי. גם חיות מחמד יכולות לתת עכשיו הרבה מאוד אהבה, זאת אומרת אנחנו צריכים להתחבר לסביבה כרגע, לעשות דברים שעושים לנו טוב, אם זה נגינה, אם זה יצירה, זה הזמן ללמוד כלי נגינה שאולי תמיד רצינו, לפסל, ליצור, זה נורא מרגיע, זה מאוד מרגיע, את מערכת עצמי שלנו מאפשר לנו באמת השחת דעת ולהתעסק במשהו שהוא יוצר, ולא משהו שהוא יותר
מגיב.
כן. מוזיקה. מוזיקה מאוד עושה לנו טוב. עכשיו, יש לנו איזו תחושה שבעצם אסור לעשות דברים עכשיו שעושים טוב, כי אנשים סובלים וכולם ברע, אבל אנחנו חייבים את ההפוגות האלה, אנחנו לא יכולים לאורך זמן להיות בסטרס כרוני ולקחת עלינו את הכאב של כל מה שקורה מסביב, כי הוא כל כך מעודהד ואנחנו רואים אותו מכל מקום. אם בעבר מלחמות עבר או אירועים של העבר לא היינו כל כך חשופים, אנשים לא היו כל כך חשופים לזוועות ולכאב ולצער הזה, אנחנו יצור מאוד מאוד אמפתי, מאוד חברתי, אנחנו, זה משפיע עלינו. ואז יש לנו תחושה של כולנו באבל בעצם, אז זה נכון וזה טוב וזה באמת מה שהופך אותנו לאומה חזקה ומחוברת ומלוכדת, אבל אנחנו צריכים להבין, צריך תהפוגות, צריך כרגע לשמוע מוזיקה מקפיצה, לרקוד, לעשות פעילות גופנית, לצאת להליכה, להיות עם חברים, לעשות דברים קצת אסקפיזם, זאת אומרת לצאת רגע מהמצבים האלה, כל אחד עם מה שעושה לו טוב, זה לא להיות מזה.
ובאמת לא להרגיש רע עם זה, כמו שאת אומרת.
בדיוק, בדיוק. לא להיות קשים עם עצמנו. אנחנו, בייחוד אם יש לנו כרגע גם משפחה וילדים, אז עוד יותר אמפתיה עצמית. זאת אומרת, אני צריכה לשים לב לתזונה שלי, לשינה שלי, מה נותן לי לישון. אחד הדברים למשל מיניות. הדחף המיני קורס בזמן סטרס. קורס לחלוטין. ודווקא זה אחד הדברים שמאוד מרגיעים. מגע מיני, מגע לא מיני, לא משנה, עיסוי של הגוף, עיסוי של האיברים, ממש 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 אחד לשני, לעשות את הגוף, כן להגיע, כן לייצר את ההורמונים האלה של האורגזמה, שוב, אנחנו, זה הולך להיות הרבה זמן, אנחנו צריכים לחזק את מערכות היחסים שלנו, לחזק את המקומות שבהם אנחנו מקבלים את המגע, את החום, כי הנטייה עכשיו תהיה מאוד לריב, להתפרץ, להתעצבן, כולנו מלאים באגרסיות, כי אנחנו מלאים כרגע בפייט, כי אנחנו רוצים להוציא את זה, את האגרסיה הזאת, אין לנו, אנחנו לא יכולים להוציא את זה על מי שבאמת היינו רוצים, אז כולנו כרגע נפיצים מאוד, וכל מילה, כל מבט, כל גירוי עכשיו, יישמע לי עכשיו כמבקרים אותי, מזלזלים בי, מכריחים אותי, דוחקים אותי לפינה, מעמיסים עליי, ואז זה בעצם יכול לפגוע לנו מאוד במערכות היחסים, אז כרגע לא להילחץ, זאת אומרת, עם מישהו, עם הבן זוג או הילדים, באמת התגובות מאוד חזקות, לא לקחת ללב, לא לקחת את המילים ללב, 80% מהתגובה של אדם כרגע קשורה למצב הרגשי שהוא נמצא בו, אנשים כרגע מוטרדים, כולנו מוטרדים, עייפים, לחוצים, מתאבלים, ולכן לא לקחת ללב, כי זה יוביל לאיזה מעגל לבה, מישהו עכשיו מבקר אותי, מאשים אותי, צועק עליי, אז אני אצעק בחזרה, וזה יפגע לנו במערכות יחסים. באמת מאוד חשוב עכשיו לא לקחת ללב, לבחור את המלחמות כרגע, זה לא הזמן עכשיו להתעקש על דברים, זה לא הזמן עכשיו לחוקים במגבלות בבית, או עם בני הזוג, שוב אמרנו, בלי ביקורתיות, בלי שיפוטיות ובלי ציניות, אנשים שונים מגיבים אחרת, אין תגובה שהיא נכונה, כי יש לנו את הטיית העצמי. אני חושבת שכולם כמוני, כולם נולדו כמוני, כולם חושבים כמוני, כולם צריכים את מה שאני צריכה, וזה לא נכון. אנשים שונים.
ממש הפלט לי את הסימון לגבי זה, כשאמרתי יש כאלה, כאילו עכשיו יש הרבה את האמרות האלה של להתנתק קצת מהחדשות, להתנתק מהידיעות, אבל יש כאלה שזה ממש משרה עליהם ביטחון. זה עושה להם בדיוק את ההפך, להיות כמה שיותר מחוברים וכמה שיותר זה... אז כמו שאתה אומרת, אי אפשר לשפוט. גם להבין ולקבל את זה שאנחנו בנויים אחרת. כל אחד מאיתנו משהו אחר מגיע את המערכת הזאת שלו.
נכון. ואנחנו כרגע באיזה שוק של מסע ומתן, כי הרבה פעמים יש נטייה לאנשים עם תגובות הפוכות להתאהב אחד בשני ולהתחתן, או להיות בזוגיות. זה שהכוח הפועל אצלו הוא למשל רצון לדבר על זה כל הזמן, אדרנלין, יותר הפייטרים שרוצים לתכנן את כל התרחישים, והדרך שלנו לחשוב היא לדבר. כשאני מדברת, המוח חושב. אז אנחנו מחפשים עם מי לדבר כדי לחשוב על כל התסריטים ולהיות רגועים יותר. אבל הבעיה שהצד השני, הכוח שפועל עליו יכול להיות כוח מדחיק. רק לא לדבר על זה. די, אני לא יכולה לשמוע יותר, אני לא יכולה לחשוב על כל התסריטי אימה האלה, זה גורם לי לא לישון בלילה. ולצד השני זה גורם לישון טוב יותר בלילה, כשהיא יודעת או הוא יודע מה הולך לקרות, או מה האופציות, מה סך כל האופציות. אז שני אלה בדרך כלל מתאבים.
אז קצת יותר רכות, קצת יותר עדינות, פחות ביקורת, ביקורתיות בימים האלה, כמו שאת אומרת.
כן, בוא נדבר על זה עד גבול מסוים, אבל לא נדבר על זה בכלל, כי זה מרחיק, זאת אומרת, ברגע שאין לי מי לפרוק, או מצד שני שבן אדם מפיל עליי את כל מה שהוא חושב, אז אנחנו מתרחקים. זה סוג של מסע ומתן כרגע, להגיע לעמק השווה, כי אין תגובה שהיא נכונה, אין תגובה שהיא טובה. גם הדחקה יש לה, זה מנגנון מאוד מאוד חכם של המוח, כדי לא לחוות את כל הדבר הזה, לא לחוות את כל הכאב הזה, אז גם להדחקה יש יתרונות אבולוציונים, מצד שני, הדחקה מוגברת, היא גם בעצם לא מאפשרת לנו באמת לאבד ולהתמודד. מצד שני, שיח בלתי פוסק, על כל ה... גם זה מגביר סטרס, זאת אומרת, שניהם בקיצון מגבירים סטרס. אז אנחנו צריכים למצוא את דרך הביניים כרגע, כדי באמת... עכשיו, אני רק אגיד מילה על פריז, פשוט זה המצב שלא טוב להיות בו לאורך זמן. זאת אומרת, פייט זה דרך אגב המצב הכי אקטיבי, הכי פחות פוסט-טראומטי, כי יש לי תחושה שאני...
כי הוא עוזר לך לפרוק את הרגשות והתחושות.
כי גם יש לי תחושה שאני יכולה להתמודד. כעס זה רגש מאוד חיובי, כעס זה רגש חיובי, זה אומר שאני מחוברת לצרכים שלי, לא מקובל עליי מה שקורה כרגע, ואני רוצה לשנות את המצב, זה מצב אקטיבי, זה מצב של אנרגיה גבוהה, זה לא מצב שאני התנתקתי מהגוף, אלא זה מצב שאני מחוברת, ויש לי בעצם יכולת לפעול במציאות, אני מרגישה שיש לי יכולת לפעול במציאות, זה לא משתק אותי. אז כשהמתבגר או המתבגרת או הבן זוג עכשיו מתפרצים עלינו, דווקא לברך, להגיד יופי, זה מצוין, זה מצוין שהוא כועס, זה מצוין שהוא עצבני, כי זה אומר שהוא בפייט.
כי בעצם הוא מקבל ביטוי לתחושות ולרגשות שלו, הוא באיזושהי אקטיביות יחד עם מה שקורה.
בדיוק, זה אומר שהוא בפייט. דווקא זה שלא מגיב כרגע, שעושה סוג של שאט-דאון לגוף, שמי שנמצא בפריז, מי שנמצא כרגע בניתוק מעצמו, בסוג של בעיה, בסוג של תחושה שאי אפשר, אין חשק לכלום, אין מוטיבציה, זה סכנה לדיכאון, לתסמינים פוסט-טראומטיים, ולכן המצב שהכי אנחנו צריכים לצאת ממנו זה מפריז, זאת אומרת לא להישאר לאורך זמן במצב הזה של התקיעות. כמובן שההלם גדול, מן הסתם אנחנו נהיה במצב הזה כמה ימים, אפילו שבוע, אבל אם אחד הקרובים אלינו או אנחנו נמצאים במצב הזה, אז כמה שיותר מהר לצאת משם, לצאת לפייט לפחות, זאת אומרת לצאת מהמצב של ה...
זאת אומרת, כן ירצה להכניס איזושהי תנועה לתוך הדבר הזה.
בדיוק.
אבל זה גם בסדר להיות שם כמה ימים ולעבור דרך הדבר הזה.
בדיוק.
כדי לא להגיע לצד שמדחיק, כמו שאת אומרת. אבל אחרי שנתנו ועברנו דרך זה, להתחיל לנער את זה כמה שאפשר החוצה, כדי...
בדיוק.
להצליח לתת לזה קצת ביטוי, ולפרוק את זה החוצה, איכשהו.
ופייק איט איל יו מייק איט, זאת אומרת, אין לי חשק לכלום, אני מכריחה את עצמי. כרגע אני אכריח את עצמי, שלא מישהו אחר יכריח אותי, כי אם מישהו אחר יכריח אותי, יש לי במי להילחם, אני אגיד לא. אני, זה צריך לבוא ממני. אז אני אכריח את עצמי לעשות משהו קטן, כאילו, לצאת להליכה, ללכת לפגוש אנשים, להתחיל לדבר, לחזור לעבודה, לעבוד באיזשהו צורה, שעתיים ביום, שלוש שעות ביום, אני מגדירה לעצמי, איך אני יוצאת מהפריז, עם המון 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 אהבה עצמית, קבלה עצמית, חיבוק עצמי, לא להיות קשים עם עצמנו, זה בסדר, זה באמת אירוע מאוד מאוד טראומטי, בהרבה מאוד רמות, מבחינת כל מה שהיינו מורגלים בו לפני, זאת אומרת, זה משבש לנו את כל...
אני אגיד את מה שאמרת בהתחלה, שזה קצת מסכם את מה שאמרת עכשיו, שכמו שהמחשבות משפיעות על הנשימה, אז הנשימה יכולה להשפיע... גם היא על המחשבות. זאת אומרת, אפשר גם לבוא הפוך, קצת ה-fake it till you make it. גם אם כרגע לא מרגיש לי לאכול, או לצאת, לעשות איזושהי פעילות גופנית, או לצאת החוצה, כמו שאת אומרת, אז כמו שזה משפיע על הצד הזה, זה גם משפיע ההפך.
התנהגות משנה את המינון של ההורמונים, וההורמונים משנים את ההתנהגות. זאת אומרת, ממש אין לי חשק לסרוטונין עכשיו, אני אעצר אותו. מספיק שאני אהיה אפילו שעה בשמש. שעה שמש ביום היא מאוד מאוד חשובה. שינה, הכל יתחיל משינה, אז ניתן אולי כמה טיפים לשינה, כי...
כן.
כי קשה מאוד להירדם במצבי fight, flight, freeze, phone, כי המערכת היא, זה לא הזמן לישון, נכון? החיה לא צריכה לישון כשכל הסביבה מלאה טורפים, ולכן הגוף מעורר, קשה להירדם. מחשבות רצות, הגוף ממש במצב כזה מאוד דרוך וערני וקשה להירדם. אז לכן ההמלצה הכי הכי חשובה שלי זה באמת לדאוג כרגע לשינה שלנו. אז איך נדאג לשינה? אז קודם כל זה מתחיל בבוקר. זה מתחיל בבוקר בלצאת החוצה לחמש דקות בשמש. איך שמתעוררים, זאת אומרת לקחת את התה, את הקפה, מה ששותים, לצאת החוצה. כי אנחנו חיים בתוך פלורסנטים, בטח מי שעובד מהבית כרגע, חיים בתוך פלורסנטים, המוח לא מכיר את זה, לא בנוי לזה, זה בעצם לא נותן למלטונין, זה הורמון השינה. הייצור שלו יורד עם אור השמש ועולה בחשיכה. אז זה מתחיל בבוקר, חמש דקות ראשונות של הבוקר, לצאת החוצה לשמש, אמבטיית שמש. לתת לסרוטונין, לייצור שלו לרדת.
למה בעצם? כי כשאני יוצאת החוצה לשמש, זה בעצם הגוף מבין שזה יום עכשיו?
כן, ויש... המחזור של מלטונין, של הורמון השינה, יורדת, הייצור שלו יורד עם אור השמש, ועולה כשיורדת השמש, זאת אומרת, בחשיכה, עם השקיעה. ואנחנו צריכים לתת למחזור הזה להמשיך להתגלגל. אם אנחנו כל הזמן באור גבוה, אנחנו לא נותנים למחזור הטבעי של המלטונין להיות מבוסס, להיות מאוזן. אז אנחנו צריכים לצאת החוצה בבוקר, שהייצור של המלטונין ירד. זה מחזיר את המוח למצב של אור לילה, אור לילה, שמש. כי אם אני קומה בחדר קצת חשוך או עובדת מהבית, המחזור הזה... אנחנו מאוד מגיבים לאור השמש, קוראים הרבה מאוד תהליכים, אני לא ארחיב בתוך הגוף שלנו, כשאנחנו תחת השמש, תחת הקרינה של השמש. אז לצאת החוצה חמש דקות בבוקר, קודם כל שמתעוררים לא ישר לטלפון, גם כשמתעוררים, בייחוד אם כבר נרדמנו, ובדרך כלל יש לנו מחזורים של שינה טובה לקראת בשמורת האחרונה של הלילה, ואז איך שאנחנו מתעוררים, אנחנו ישר את הטלפון לפנים. זה לא טוב. המוח לוקח לו זמן, כמו מחשב שמדליקים אותו, לוקח זמן לכל התוכנות, רגע, איזה יום היום, איפה אני, מי אני, מה קורה פה, ואז אנחנו ישר מכניסים קורטיזול ככה באינפוזיה, מה קרה, מה קרה, מה קורה, מי, 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 מי חי, מי זה, וזה כבר, אנחנו מתחילים את הבוקר עם מנת קורטיזול, אז לחכות איזה רבע שעה עד שפותחים את הטלפון, קום, צחצח שיניים, לקח את הקפה, לצאת לשמש, לתת לעניינים להתגלגל לפני שישר קורטיזול לפנים.
כשאת אומרת קורטיזול, את מתכוונת כאילו לחץ, סטרס.
הורמון הסטרס, כן. אני רואה פתאום את כל מה שקרה לאורך הלילה, או מה עתיד לקרות. אין, הטלפון, אפילו מספיק שמישהו אמר לי, לא שלחת לי את המייל. זהו, גמרנו, כאילו אני כבר במצב של, מצב סטרס. אז הטלפון יש בו, זאת אומרת, זה לא הטלפון עצמו כמובן, זה כל מה שמגיע דרכו. מהאנשים.
כן, אז לחכות עם זה. לקום בבוקר ולתת כמה דקות קודם.
כן, רבע שעה, אנחנו מרגישים, נכון שמתעוררים, יש תחושה, רגע, איך קוראים לי, מי אני, איפה אני נמצאת, מה קורה פה, נכון? יש עדכון תוכנה כזה, של כל הקורדינטות של מי אני, מה אני, איפה אני, איזה יום היום, איזה שנה היום, והאם הסיוט הזה באמת קרה או לא קרה, אולי זה חלום. אז יש איזה רגע של התעוררות, שהמוח בעצם, ההכרה, התודעה חוזרת מהלילה. עכשיו בלילה, לקראת הערב, השקיעה, שמש יורה מתחילה לרדת, להמאם את האורות בבית, לשים מוזיקה יותר איטית, בייחוד אם יש לנו ילדים, להכין אותם לשינה, שוב, כולם מעוררים ודרוכים, אז צריך להמאם את האורות, להכין שוב את המוח לשינה, לתת למלטונין להיווצר, מוזיקה יותר, יותר מרגיעה, או יותר כיפית, או יותר, לא כדאי בכלל לשמוע חדשות בקול. גם אם רוצים להתעדכן בכלל, עדיף להתעדכן ב...
אז אני רק אגיד למי שמצטרף ומצטרפת עכשיו, שאנחנו בעצם מדברות על טיפים לשינה כרגע. אז לקראת השינה, להמאם את האורות, ואם אפשר לצמצם צריכה של תוכן שמכניס קורטיזול.
בדיוק, כי אפילו, אני לא שומעת מה אומרים, אבל הפרשנים, הטונציה, היא תמיד מלחיצה, מן הסתם. הכל נורא לחוץ ומלחיץ. ואני לא שומעת בדיוק מה קורה, בטח ילדים שבכלל לא מבינים מה הם שומעים, אבל הטונציה והרעש והקולות והמראות מפעילים את מערכת העצבים שלנו. אז אפשר לוותר על זה לקראת שינה, בבוקר, בסדר, בבוקר, אבל לקראת שינה אין, שום דבר לא קורה מהרגע להרגע, זה לוקח זמן וגם אנחנו נדע. אין ספק שנדע כשקורה משהו, לא צריך להיות מחוברים לזה כל נונסטופ. זאת אומרת, יש מאוד משמעות למראות וצלילים שמסתובבים בבית. אז מוזיקה מרגיעה, להוריד הילוך בבית, לא לאכול לפני השינה, שעתיים לפני השינה לא לאכול, מומלץ ממש להפסיק לאכול שעה 8, שעה 7, לאכול ארוחה טובה. לפני זה, כמה שיותר כרגע ירקות, סלטים, לא פחממות, פחממות מגבירות סטרס, אז לא פחממות, אלא באמת אוכל יותר קטניות, יותר בריאות כרגע. שעתיים לפני השינה לא להכניס שום דבר לפה, כי אם אנחנו, אם הקיבה, המעיים מלאים עכשיו בבשר טוב ואוכל מדושן, האנרגיה הולכת לשם, וזה מפריע לשיתוק השינה. אז לא לאכול לפני השינה, בדיוק. כן, האדם זורם למערכת העיכול, וזה מפריע בעצם לשיתוק השינה. אז כרגע אם יש לנו נדודי שינה וקשה לנו להירדם, אז זה לא המלצה, זה חובה לא לאכול. כי בסטרס אנחנו נשב מול הטלוויזיה, כל הלחץ הזה, אנחנו ננשנש את המקרר עד תומו. כי אכילה רגשית מונעת מסטרס, ואכילה רגשית היא של פחממות, ופחממות מעלות את הסטרס, את הלחץ דם, את האדרנלין. בקיצור, מעגל סטרס.
אני גם אוסיף שבעצם לפני השינה, אם אנחנו מלאים באוכל, אז העדיפות הכי גבוהה של הגוף היא קודם כל לאבד ולהקל את זה. אז מן הסתם שהוא לא יתפנה למלטונין או להורמונים של הרגעה לקראת השינה.
נכון, ושיתוק שינה. זאת אומרת, מה שקורה, מה שמכניס אותנו, בעצם יש לנו 20 דקות של הרדמות. יש לנו מחזורי שינה של שעה וחצי, שינה רדודה, שינה עמוקה ושנת חלימה. ובשינה הרדודה בעצם הגוף מכין את עצמו, משתק את הגוף לשינה. וברגע שיש פעילות במערכת העיכול, זה מפריע לשיתוק שינה. ואז השינה תהיה רדודה. אנחנו 12 שעות נשען, אבל נקום יותר עייפים. כי בעצם לא נעשו התהליכים, המוח לא ישן בלילה, הוא עובד.
מעניין.
כן, המוח עובד בלילה, מקבע זיכרונות רגשיים, מאבד ומקבע זיכרונות רגשיים. אז כרגע אנחנו מוצפים במידע רגשי, אבל ישנים שינה רדודה, אז אין זמן למוח לאבד את המידע הרגשי הזה, ואנחנו קמים יותר עייפים ממה שהלכנו לישון. אז בגלל זה מאוד מאוד חשוב הנושא הזה של שינה, כי הוא ישפיע בטווח הארוך על התפקוד שלנו, ועל החיוניות, ועל הרגשות החיוביים שנוכל להרגיש. אז לא לראות, כמו שאמרנו, לא לראות דברים מפחידים ומלחיצים. לפעמים קשה להירדם, רוצים לראות משהו, לבהות באיזה משהו, עדיף פילים רוקדים בנשיונל ג'אוגרפיק, קומדיה רומנטית, משהו שהוא מרגיע. לא משהו שהוא מלחיץ, לא משהו, כי כל זה הולך איתנו לשינה. אז עדיף בלי מסכים, איזה ספר טוב שעושה מדיטציה, ויהיה זה כמו מדיטציה, זאת אומרת, אנחנו לפעמים קוראים את אותו משפט פעם אחר פעם אחר פעם, ולאט לאט זה מרדים. ולעשות הליכה, יש ממש מחקרים על זה, על הליכה, עוד פעם, לא מיד לפני השינה, לא בעשר בלילה, לקראת הערב, זאת אומרת, לעשות הליכה מסביב לבית זה מספיק, ולהעלות את כל המחשבות תוך כדי הליכה. זאת אומרת, כל המחשבות שהכי התחקנו לדבר ולהעלות אותם תוך כדי הליכה, כי מסתבר שכשאנחנו הולכים, הרגליים זזות ימינה שמאלה, הרגליים זזות בצורה סימטרית, קדימה אחורה, וכשהרגליים זזות בצורה סימטרית, העיניים זזות ימינה שמאלה. זה קורה בזמן הליכה, ומסתבר שכשהעיניים שלנו זזות מימין לשמאל, זה מרגיע את האמיגדלה. יש שיטת טיפול שלמה לריפוי טראומות שמבוססת על זה, נקראת EMDR, ריפוי דרך תנועות עיניים. לא יודעים למה, זה מנגנון נוירולוגי מורכב כנראה, אבל זה עובד. תנועת עיניים, עוד פעם, זה לא מודע, זה קצת היפנוטי אפילו, זה לא נחשב היפנוזה, אבל זה עובד על עקרונות שקשורים. זה מרגיע את האמיגדלה. אז אנחנו יכולים לעשות לעצמנו EMDR יומיומי על ידי הליכה בחוץ, לא בבית. אם אי אפשר, אז עדיף על הליכון, אבל עדיף מכלום, אבל עדיף בחוץ עם הריח של הפריחה והעצים ומשהו שמביא אותנו. זה מיינדפולנס לכל דבר, הליכה. אז כמו שאמרנו, הליכה, והכי טוב זה לעשות אהבה לפני השינה. עיסוי של הגוף, לא משנה, זה לא עניין של מין, זה העניין של החום, זה העניין של המגע, מספיק אפילו לשכב על הגב וקיצי, בסדר? שמישהו כרגע יעשה לנו קיצי, נעשה אחד לשני, בעצם הדגדוגים האלה של הגב, אני לא יכולה לעשות את זה לעצמי, וזה גם לא מרגיש, זה לא מפעיל כמו שמישהו עושה לנו, זה בעצם מפעיל את עצב הווגוס ויוצר שינה טובה יותר, אז חיבוק, אהבה, בכי משותף, פשוט להתחבק, להתקרבל ולפקוט, זה יביא שינה נהדרת. אז זהו, זה הטיפים שלי לגבי שינה. עוד דבר לפני השינה, לעבור על היום שהיה, אפשר עם בן הזוג, אפשר בראש לבד, ולמצוא שלושה דברים טובים שאני מודה עליהם היום. זאת אומרת, המוח רואה את הרע, הוא לא רואה את הטוב, הוא לא רואה את הטוב. אז צריך לאמן את המוח לראות את הטוב. אז לעבור על היום שהיה, תמיד יש כמה דברים טובים שקרו, מספיק אפילו ששמענו תודה ממישהו שעזרנו לו, זה מצוין, זה מייצר סרוטונין, אז ללכת לישון בתודעה חיובית ולא בתודעה שלילית, כי התודעת ברירת מחדל היא, אוי אלוהים יודע מה יהיה מחר.
כן.
אני חייבת להגיד שזה ממש מתוק, כי הרבה פעמים אנחנו שמים המון פוקוס ותשומת לב על טקס בוקר, כזה מדברים הרבה על טקס בוקר ו... אני לא חושבת שיש מספיק דגש על טקס כזה של התכנסות והעתה לפני השינה. ואין לי ספק שזה גם ממש ממש עושה טוב, וגם מאוד עוזר להתכוונן על השינה. אז אני, כדי לסגור את זה כמו שצריך, אז אני רק חוזרת על הנקודות שהתחלת בכלל, מאיך שאנחנו קמים בבוקר, לא הלכת ישר לטלפון, להניח אותו לפחות לרבע שעה, כל אחד וכמה שיכול למתוח, טיפה יותר, ו... ולצאת החוצה לאור השמש, לאור היום, לזריחה, לא משנה באיזה שלב אתם קמים. ואז אמרנו, לא לאכול לפני השינה, לאפשר למערכת העיכול לנוח, להגיד שלושה דברים או לחשוב על שלושה דברים שאנחנו מודים עליהם שקרו היום, מגע ולבכות אם מרגיש צורך, ואם יש אז לתת לגוף לפרוק לפני השינה, ולא לראות או לשמוע דברים שיכולים להכניס את המערכת שלנו לסטרס. ואם כן צריך משהו לפני השינה, אז עדיף לראות ולצפות בדברים שהם קצת יותר תומכים, או דווקא מרגיעים, כמו לקרוא ספר ודברים כאלה.
או משהו מצחיק.
או משהו מצחיק, כן, כן. אני אסכם עוד קצת, בלי קשר לטיפים של השינה, לדברים שאמרת עליהם מההתחלה. אמרת גם לצאת להליכה. אז להיות קצת יותר בחוץ, לא לפחד או להרגיש אשמה מלדאוג לעצמנו, או לעשות טוב עבור עצמנו בימים האלה. שאני חושבת שזו נקודה מדהימה, כי הרבה מאיתנו מתכווצים מזה, או מרגישים לא נעים מלדאוג לעצמנו בימים האלה, כי כאילו מי אני עכשיו שבאמת יש אנשים שמתמודדים עם לא משנה, וההתמודדות שלי יכולה להרגיש קטנה יותר מולם, ואיפה אני שדאג לעצמי, אז לא להרגיש לא נעים עם זה. ואמרת שהדברים שיכולים לתמוך בנו זה קהילה וחברה ולדבר ולפרוק ומגע ולצאת החוצה ולהיות בטבע. ואם אנחנו כן מרגישים שאנחנו צריכים זמן מול הצריכת תוכן ודברים כאלה, אז פשוט לדאוג למנן ולבחור מה התדירות הנכונה ובאיזה מינון יהיה הכי נכון. אני מרגישה שעברתי יחסית על הכל, אז אם שכחתי משהו תגידי לי.
לנגן, זאת אומרת לעשות איזה משהו שהוא יצירתי כרגע.
נכון, נכון.
זאת אומרת לתת לעצמנו מוזיקה, מוזיקה מאוד מאוד, ממש לעשות פלייליסט. המוזיקה שהכי מרגיעה אותנו זה המוזיקה ששמענו בתקופת הגבעת האוקסיטוצין, זה נקרא הורמון אהבה, זה גיל 15 עד 20, זה המוזיקה שמאוד מפעילה את המוח, אז לעשות לנו פלייליסט של השירים של הנאורים.
וואו, של הבקסטריט בויז.
בדיוק, אייר סופליי, זה מסגיר את הגיל שלנו. אז כן, למלא את ה... שוב, יש כל כך הרבה משמעות למה שאנחנו כרגע חשופים אליו, אז כדאי שנהיה חשופים באמת למסרים מרגיעים, לצלילים נעימים, צלילים שנעימים לנו, כל אחד ומה שנעים לו, דברים שמחזירים לנו, מחזירים אותנו בעצם לתחושה של ביחד, של עוד פעם אמרנו שבזמן סטרס אנחנו נהיים יותר מקובצים, יותר סגורים בתוך עצמנו, מנותקים מהסביבה, מנותקים מהאנשים, וממש אפשר לראות את זה, איך שאנחנו נשים את המוזיקה הזאת, פתאום נרקוד עם הבן זוג או נרקוד עם הילדים, זה כבר משנה את האווירה, ויש לנו כרגע באמת אחריות לייצר אווירה מפחיתת סטרס, כי הסטרס הוא קיים, הוא כל הזמן נמצא, אז אנחנו, יש לנו איזושהי אחריות לייצר לנו את כל אחד את העוגנים, להתחבר לעוגני העושר, את העוגנים שנותנים לי כרגע את מירב התמיכה, כמו במטוס שאומרים שלקחת המסכה של החמצן ואז לתת אותה לילדים, אז ככה אנחנו צריכים כל אחד עכשיו להתחבר למסכה, כדי שנוכל לתמוך בכל מי שסביבנו, צריכים להיות חזקים עכשיו, כן, לנהל את הסטרס הזה בצורה חכמה.
דוקטור ליאת יקיר, היה לי ממש מועיל ותורם וכיף ושפוי בתוך הימים האלה לפגוש אותך ולשמוע את הדברים המדהימים והתורמים. כתבתי לעצמי מלא פה בתוך הדף. אז תודה לך על זה.
תודה לך.
ותודה לכם שהייתם איתנו. אני ממש מקווה שנהנתם ושזה תרם לכם.
תודה רבה. שמחתי מאוד, רוני. תודה לכולם.
תודה. אז תודה רבה שנשארתם איתנו עד עכשיו. אם הפרק הזה תמך בכם ותרם לכם, אז יכול להיות שיהיה נחמד אם תעבירו אותו לעוד אנשים שאתם חושבים שהתוכן הזה יוכל לתרום גם להם. ובמידה ואתם מטפלים או מאמנים, דוקטור ליאת יקיר מוציאה בימים אלה, בעקבות המצב, הכשרה ייחודית שעוסקת בביולוגיה של סטרס ורוגע, שתיתן לכם ידע וכלים פרקטיים לסיוע למטופלים. אני מצרפת את הלינק בתיאור למטה, ואני ממש מקווה שניפגש במהרה בימים טובים יותר, ושנדע רק בשורות טובות, ונתראה בפרק הבא.